לימוד היום. היום חיים שרייבר סיפר לי, קצת דיבר עם חלק מהתלמידים על הם מרוצים מהשורת הלימוד העיוני העצמאי. אני לא יודע מה, אולי הייתי, אם הייתו יותר תלמידים משתתפים, היינו יכולים באמת לעשות את הבירור יותר רחב. אבל בכל אופן הייתי רוצה לשמוע מכם גם כן. רב חיים נותן שיעור, רב חיים קץ נותן שיעור כללי כזה. במקומות אחרים, כן. ורב חיים שרייבר גם כן נותן איזה שיעור כזה דומה לשיעור כללי. ואתם לומדים באופן עצמאי. וזה טוב? חושבים שצריך לעשות אחרת? חושבים שזה טוב מאוד? מה אתם אומרים? כן.
כמו שזה מוסיף שהלימוד הוא עצמאי, ואם אני לא אבנה את הסוגיה אף אחד לא יבנה אותה בשבילי מצד אחד, אבל אין סוגיה מוגדרת שהשיעור עוסק בה, זה גורם וגם גורם שפחות יש עם מי לדבר בלימוד, זה גם גורם שאין מסגרת כל כך של השיעור, אז כל אחד לומד מה שבא לו, או שאפילו לא, כאילו, יכול לא להגיע יום אחד, כן להגיע, נהיה חוסר מחויבות.
מה זה מחליש את הלימוד?
כן, אני חושב שכן כדאי שיהיה מסגרת שכאילו כולם יעסקו בסוגיה מסוימת ויהיה ברור מה עוסקים, תוך
כך. עדיין צריך טיפה מסגרתיות. עדיין צריך קצת מסגרתיות, כנראה.
זהו.
אני חושב שמצד אחד המסגרת, מצד שני, לפעמים המסגרת היא מאוד מגבילה ומעצבנת. כי הרבה פעמים בן אדם רוצה להתקדם באיך שנראה לבית את הדברים, הוא רוצה לברר אותם מאוד, ואז כאילו לא, עוברים לסוגיה הבאה. כאילו מה לא עוברים לסוגיה הבאה? מי שרוצה שיעבור, כאילו, אבל... אז כאילו יש צד שכאילו לפעמים זה מקשה, באמת יש את הקושי שלפעמים מי לדבר. מצד שני, אני חושב שיש מקום גם שתקן יהיה...
לי ולחברותא שלי אנחנו מאוד אוהבים את צורת הלימוד הנוכחית של הלימוד העצמאי.
נו, עוד.
טוב. נראה לי זה גם טוב.
מה?
אני אוהב את המסגרת, אבל קצת לפעמים חסר רבנים לדבר איתם בבוקר.
חסר מי?
רבנים, לדבר איתם על
הלימוד. אתם יודעים לרב חיים שאתם רוצים שהוא יהיה יותר נוכח. הוא יעשה את זה. הוא מרגיש שרוצים. אתם מנסים אותו? באים לדבר איתו?
יש, בדרך כלל, מעט שהוא מגיע כבר יש תור ארוך. הוא נמצא כל הסדר, והרבה רוצים לדבר איתו.
אז כן מדברים איתו, אבל...
מדברים איתו, אבל אין מספיק
זמן,
השיעור הבוקר אצל הרב חיים קץ היו 7 אנשים, והשיעור של הרב חיים שרייבר היו 5 אנשים.
5?
זה כן, זה ככה נראה, ככה גם הרגשה אני חושב, לפחות אצלי.
נו, שמה אתה רצית להגיד משהו? אז זאת אומרת, מה שתיקה, מה אנחנו נבין? לאיזה כיוון?
מה? אני חושב שצריך יותר את המסגרת, כי אם מסגרת אז גם אנשים יודעים מה לעשות, גם פחות מגיעים לסדר, או אין להם כוח, יודעים לחפש בעצמם.
ומאבדים את הכיוון.
מהמגיעים לסדר, תמיד באמת שאתם לעשות בו, כאילו, מחפשים, פותחים פה, מרגישים שהכל משהו כאילו מתבזל על הידיים ומוריד מיליון דומוטיבציה.
טוב, אני קצת שומע. זה ש... אני אגיד לכם איך אני חושב, איך צריכים להסתכל על הלימוד, והייתי באמת רוצה באמת לשפר את ה... בכל אופן אלה שצריכים את היותר את המסגרת, איך למצוא את הדרכים באמת לעשות את הדבר הזה. אבל ראשית כל אני רוצה לדבר איתכם על השיעורים. להקשיב לשיעור שלא הכנתם אותו, אתם אולי חושבים או שאתם לא בסוגיה, נראה לכם אולי שזה שיעור, הוא לא קשור עם מה שאתם לומדים, אז למה אתם להשתתף, אחר כך לא תזכרו ולא ייתן לכם תועלת. וההסתכלות הזאת היא מאוד מוטעת. תסתכלו על זה לשיעורי ההשערה. כל שיעור הוא שווה ובוודאי יותר משעת הלימוד שכל אחד לומד לבד. אין לי כל ספק. הוא שווה כמה שעות. אין לי כל ספק, הוא נותן, כל שיעור נותן, מהשיעור אתם לומדים שני דברים. א', ידיעות חדשות, שאולי לא, שאתם לא הכרתם אותן. ב', איך הרם מסתכל על הסוגיה. אתם לא חייבים, אם לא הסתכלתם כמותו, אז אתם כבר, זה לא שייך לכם. אתם באופן מסתכלים איך הוא לומד, אתם לא חייבים ללמוד כמו שהוא לומד. אתם לא רעמים עדיין. וגם כשתהיו רעמים, יכול להיות שתלמוד את הסוגיה אחרת. אבל לשמוע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם שיעורים, זה רק מרחיב את הדעת. ומרגיל באמת לחשוב על הסוגיה, איך להסתכל, ומזה אפשר לקחת המון, ואני חושב שמי שלא מנצל את זה, אחר כך מתחרט. מי שממשיך ללמוד, או לא ממשיך ללמוד, אחר כך הוא מתחרט, כי היה אפשר לקבל מזה הרבה, וזה חבל. ואנשים לא מבינים את זה, כי אנשים חושבים, אז זה לא הסוגיה שאני למד, עכשיו אני לא בעניינים, אז מה יצא לי? מה זאת אומרת מה יצא לך? זה יצא לך המון. יצא לך שאתה שמעת עוד רעיון ועוד דרך ועוד הסתכלות ובוודאי גם סברות חדשות וחקירות חדשות שלא הכרת ולא ידעת אותן. אם ידעת אז אתה שמע, ראית איך משתמשים בהם. התועלת היא מאוד מאוד גדולה. אני אומר לכם, בהסתכלות ככה ממבט יותר בעל ניסיון, האלה שמקשיבים לשיעורים, זה נותן להם המון, המון נותן להם. זה ממש מעשיר אותם. הרב חיים נהיית מתחכם מאוד מאוד גדול, כי הוא הלך הרבה שנים לשיעורים, שיעורים טובים, שיעורים כלליים. וזה עשה אותו באמת ללמדן, תמיד חכם למדן גדול. ואז אני אומר, אני אומר עצה טובה. גם מי שלא הצליח להחזיק את הראש עד הסוף ופה ושם נחסר לו משהו, התועלת משיעור היא תועלת גדולה, הם באים עם פתיחות ולא באים לבקש אם זה מקושר עם מה שאני עוסק בזה. זה רוצה להיות מקושר עם מה שאתה עוסק בזה. זה צריך להיות מוסיף לך עוד ידע, עוד הסתכלות, עוד הבנה, זה מה שצריך, זה התפקיד של השיעור. ואני מאוד רציתי שהשנה ד' באמת יהיה שינוי בצורת הלימוד. דהיינו, לפתח עצמאות. היה אדם אחד במרכז הרב, אדם איזה עילוי, לא היה כל כך בבריאות הנפשית, אבל הוא היה עילוי מאוד מאוד גדול. הוא הסתובב במרכז הרב, קראו לו עד שקבר. אז הוא, ככה מספרים, אני לא זו שמעתי את זה ממש ממנו, אבל הוא פעם בא ואמר שפוניביץ', הרבי פוניביץ', הוא יותר גדול מהמהר"ל. למה? המהר"ל עשה גולם אחד, והוא עשה 300 גולם, אז היו את 300 תלמידים בבוניביץ'. למה? הוא אומר, באתי לישיבה שם, כולם בדף עמוד ב', מה זה, כולם יש להם אותה ראש, כולם יש אותה שכל, מה זה כולם עובדים בדף עמוד ב', אני לא מבין את הדבר הזה. יש לנו שרים, יש עתיים, יש ממרים, זה כאילו כולם משתעבדים לאיזשהו איזה סדר מצמצם ומקביל. הוא צודק בנקודה הזאת שצריך לפתח עצמאות. תלמידים צריכים, תלמידי הישיבה, הם צריכים להיות מובילים ולא מובלים. צריכים להיות מנהיגים ולא מונהגים. זאת אומרת, לפתח את העצמאות, עצמאות הלימודית, עצמאות החשיבתית. הדור שלנו הוא דור עצלן. כל רוצה שיחילו אותו, אבל רק מה שהוא רוצה לאכול. אז זה עצלנות מכל הצדדים, אתם מבינים? כשיחילו אותו, אבל רק מה שהוא רוצה. לא יכריחו אותו לאכול דבר שהוא לא רוצה, וגם לא לאכול לבד. אז אסור לנו להיות כאלה. אנחנו צריכים לשנות את פני הדור. אנחנו צריכים להיות האנשים שפסיביים. אנחנו צריכים לפתח אקטיביות. ובראש ובראשונה זה מתבטא בצורת הלימוד, בצורת החשיבה. זה טוב מאוד, ברוך השם, יש לנו ממי לשמוע. אבל גם האקטיביות יכולה להיות גם בקבלה, שאדם סוחט מהרב את מה שאפשר לסחוט, אז הוא אקטיבי. הוא מקשיב, הוא רוצה לשמוע, הוא פעיל, פעיל בלקבל, אבל פעיל. אתם מבינים? לא, לא, וכמובן, אם הוא פעיל, אז הוא גם פעיל בלמוד לבד. אז יש לו את הכוח ללמוד לבד, גם אם אין לו, גם אם אין מסגרת. מה יהיה אחר כך במשך כל החיים? אז כל הזמן צריך מישהו שיגיד לו כמה ללמוד ואיך ללמוד וכוון אותו. אדם צריך לפתח עצמאות. ואני חושב ששנה דה לי את זה, הולכים להתחתן, צריכים להיות מובילים. אי אפשר להיות מובלים, זה לא הסדר. וגם כן, מי שרוצה שאשתו תוביל אותו, זה יכול להיות, זה גם כן... אז אני לא אומר, צריכים למצוא אישה שמובילה. אם שניהם יהיה מובלים, זה לא יהיה, לא יצליח. אבל אחד יהיה צריך להיות יותר החזק הדומיננטי והשני יותר המקבל. לעשות ששניים ביחד זה לפעמים התעקשות. אז בכל אופן, כל אחד צריך להתבונן בעניין הזה, ובאמת לפתח בין כך ובין כך. נחשוב איך לעשות באמת יותר מסגרת לחזק את זה, אבל כל אחד צריך בעצמו לחשוב איך אני לפתח ביקוחות שאני מוביל את, אני מוביל את עצמי, וגם את השיעור, את החברים, לא רק את עצמי, אם אני יכול. אם אתם מדברים על זה שצריך יותר לפתח גם את המסגרת של השיעור, אז למי אתם מחכים? אתם גדולים. בגיל כזה, בדרך כלל, לפני הרבה שנים, היו כבר ה-BA מתחילים ללמד, מתחילים להרביץ תורה. 4 שנים אחרי התיכון. זה כבר שנה רביעית אחרי התיכון. זה כבר 3 שנים היו גומרים BA ומתחילים להיות מורים. צריך... אתם גדולים. תדעו לכם, אתם כבר גדולים. יכולים לקחת את עצמכם בידיים. ואתם לוקחים, אני אומר, מזרז למזורזים, כן? אתם יכולים באמת, חייבים לקחת את ה... משימות, להציב לעצמכם מטרות, מה אני רוצה להשיג, אני נכנס לסדר, מה אני רוצה מהסדר, מה אני רוצה מהזמן הזה לקבל, ולהציב מטרה ולהגיע אליה. ואם יש עיכובים, להתבונן למה, ולראות, להציב מטרות סבירות, אבל, כן, אני מאוד מצטער על זה שבשנים הראשונות לא עושים את זה. שהשיעור, כל הלימוד מסתובב סביב השיעור, ואז יש כאלה תלמידים שגמרו להכין את השיעור, אין להם מה לעשות. כאילו, הסוגיה, הרב מכתיב את הכל, מה זה, כבר בגיל בשנה ראשונה צריך להיות עצמאי. ולדעת מה אנחנו רוצים עכשיו, חוץ מזה, היום יש את כל הספרים שהכל מוגש לפניכם. חסר, אתם רוצים לעיין, תסתכלו במטיפת הביונים בסוף, תסתכלו בספרים, כל כך יש הרבה אפשרויות. כל מיני רמים בישיבות שיש ספרים שלהם, שמואל, רזובסקי ואחרים, לא יודע אם ביבמות, במקומות האלה יש, אבל כל פנים, אין בעיה לבד למצוא את כל הדברים, אין בעיה. עוד מעט הרמים לא יהיה להם מה להגיד, כי כל הכל כבר כתוב, צריכו רק לעשות סיכומים. כי כבר כמעט אי אפשר לחדש חידושים בתוך הסוגיות, הכל נמצא בספרים. אז אני לא רואה איזה סיבה, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לעבוד על זה. אני מבקש גם ירמי בשנים הקודמות, אבל כנראה התלמידים מושכים אותם לכיוון הזה שהם צריכים הכל יכתיב את הסדר, את התוכניות. ויש כאלה ירמי גם שחושבים שככה זה צריך להיות, אבל אני לא מסכים עם זה. אני חושב שאם אנחנו צריכים לפתח תלמידי הישיבה, הם צריכים להיות מנהיגים. כל אחד במקומו, אחרי שהוא יוצא מהישיבה, לא משנה מה הוא יעשה. הוא צריך להיות אדם שמשפיע, אדם שמכוון בראש ובראשונה את המשפחה שלו. משפחה קטנה, מצומצמת, משפחה יותר מורחבת, הסביבה שלו. כל אחד צריך להיות, לפתח כוחות של למשוך, להיות מושך ולא נמשך. וזה, בראש, בהתחלה זה מתחיל בלימוד העצמי. ובגיל כזה, כמעט בגיל כזה, כן, צריך כבר להכין מערכי שיעורים מהמערכה ממלמד. אני אומר עכשיו את הסוגיה הזאת. יש אנשים שככה לומדים. לומד את הסוגיה, אני כבר מוכן ללמד אותה. אני מציע גם, ואני אומר לכם, אל תחכו שמישהו יסחוב אתכם. תתארגנו להגיד חבורס. בתוך, יש קבוצה, כמה בשיעור יש? 30 בערך?
יותר קרוב ל-40.
מה?
38.
יותר קרוב ל-40?
רשמית.
רשמית. מה? ברישום? אפשר להתארגן, קבוצות של 8-10 אנשים. הם לא רוצים כולם, אבל להתארגן. תורנות של חבורס, זה מאוד מאוד מפתח. לא צריך לדבר יותר מ-20 דקות. אפילו אפשר לצמצם לשעה, אבל תמציתי. להגיד איזה בירור. לא לעסוק בהרחבה בהמון המון מקורות, זה מכביד, אבל תחת איזה דבר, נגיד אותו באופן תמציתי, מפתח את היכולת להגיד, מכריח את האדם להכין את עצמו טוב, 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 ואני יודע שהחבור שאנחנו אמרנו כשהיינו תלמידים, זה בנה אותנו יותר מכל השיעורים ששמענו. זה ממש הקפיץ כל מי שאמר חבור, אבל זה היה רציני, כי חינכנו את זה שבועיים. אבל כל מי שאמר, ממש הרגיש, אחרי האמירה שלו, עלה קומה ברמת הלימוד. זה עיצות של קצת בעל ניסיון.
זה יהיה אפשרי ליצור קבוצה שתעביר חבורות, כשכל חברותה נמצאת באזור אחר ב...
זה שייך למה שאמרתי מקודם, צריך לדעת להקשיב לרעיון, מה אתה... אתם כבר...
לפעמים אם החברותה הזאת שמעבירה את החבור נמצאת דף לפניי, ייקח לה רק 20 דקות להסביר לי מה בדיוק
מה מדברת. לא, למה תקח 20 דקות?
לפעמים, תלוי על איזה גמר...
אני צריך לפתח את כושר ההסברה שלא ייקח 20 דקות להכניס לסוגיה. לא צריכים לפחד לשמוע דברים חדשים. לא חייבים באותו נושא שעוסקים בכלל. אחד מתקדם יותר, אחד מתקדם פחות, אבל הכנת, התבוננת, אז תחשוב איך אתה תגיד את זה בצורה הכי בהירה והכי טובה. אתה משכלל את המחשבה שלך, כי אתה חושב איך להגיד. ואז אתה מפתח את ההתבוננות וההבנה, והכל נהיה בהיר. אז כשאדם מכין טוב טוב, אז הוא יכול להגיד את זה באופן מתומצם, באופן תמציתי, וזה מובן. אדם לא מוכן, אז הוא לוקח הרבה זמן להסביר. תעשו ניסיון, ומהניסיון תלמדו איך להשתכלל. אבל אתם גדולים. ראשי כל, אני רוצה את ההנחה הזאת שתניחו, אתם גדולים. אתם כבר גדולים. מה יש לחכות עוד? עוד מעט אתם כבר מזדקנים. תראו. צריכים להכיר, אם אתם תכירו בזה שאתם, יש לכם כוחות ויש לכם יכולות, אז תוכלו להוציא את הכוחות האלה עוד יותר מן הכוח אל הפועל.
הרב,
עשיתי
לשאול, לא
יודע,
הבנתי מה שאמרת בהתחלה, שאתה אומר משהו כללי, כאילו, אני מבין את החוות דעת.
אחרי כל מה שאמרתי, אתה ש...
אני מבין את החוות דעת, אבל אני אומר, לסיכומי סוגיות עוד מילה, כלומר, נגיד, אם לוקחים איזה סוגיה מסוימת ועושים הרחבה, מה הולך, אבל כאילו, לדון באיזה דעת הרב, באיזה נקודה שהרם דיבר עליה, ויש איזו סתירה במקום אחר ברמב"ם. טוב, כאילו, זה לא, ולתרץ אותה מכל מיני מקום מגמרא וכולי, ומשם, כאילו, מה, אם בן אדם יודע את כל המקורות האלה, והוא ירגיל את עצמו בעצמו, לפתח את היכולת הזאת של איך לתרץ וזה, מילא. אבל אם אדם ישמע מישהו אחר, שהוא באמת בקיא בכל המקורות, אני לא יודע, סחתי להבין מה זה ישפיע עליו.
מה כאילו, אתה,
אז... בתור להכיר דברים חדשים, אני מבין. אבל לדעת איזה ביפס ברמב"ם, איך להסביר אותו, אז כאילו, למה זה כזה דחוף שנדע את זה עכשיו? יותר עדיף שנתקדם בפשט הסוגיות, לא?
לא, בכלל לא. אתה שומע מסתירה ברמב״ם, כן? ורואה איך, יש כאילו תרסים שיש סתירה, שיש דעה כזאת, פה כתוב לכאורה כאן, ככה וכל כתוב, ולשים לב שיש כאן הבדלים, ואיך אפשר למצוא את הפתרון. אפשר להגיד שכאן הייתה כוונה במקרה כזה, לעשות חילוק, לחלק בין שני המקרים, לדייק בלשון, אתה לומד כאן איך להסתכל על רמב״ם. אתה ראית פה רמב״ם או פה רמב״ם אחר, אתה לא שם לב מה רמב״ם אמר, כאן אני לא רואה את ההבדל. אתה רואה את ההבדל. אם יש הבדל, אתה צריך להסביר למה. אז זה הורה, זה סותר. השיעור הוא מלמד להבחין, לא להיות שטחי, להיות אדם ש... מסתכלות שלו מחודדת, וזה לא רק, גם ידע, כמו שאני אמרתי, כי לפעמים זה איזה עיקרון שאחר כך אפשר להשתמש בו בהמון מקומות. חקירה באיזה יסוד, ולפעמים זה עצם, אם זה משהו מאוד מאוד מקומי, אז רואים איך להסתכל, זה מאוד מאוד מפתח. מי שניגש בגישה כזאת, כמו שאמרתי, שהוא מצומצמת, הוא לא פתוח לשמוע שיעורים, חוץ מהתחומים שלו, זה צמצום, זה ראש מצומצם. צריך להיות פתוח לשמוע שיעורים בזבחים, בקודשים, להיות פתוח, לא מפחד. לא לפחד, אז זה השיטה שלנו, אנחנו מפחדים, אנחנו פתוחים, שומעים איזה רעיון בתחום שאנחנו לא מכירים, אדרבה, באמת מעניין לשמוע, באמת נראה מה כאן הרמב״ם אומר, או מה כאן הראשון הזה אומר, ובאמת הוא לא מובן, אז איך באמת מסבירים אותו? אני חושב שהשיעורים הם מאוד מאוד מפתחים, צריך לפתח כושר הקשבה. וזה תורם תרומה מאוד מאוד גדולה. מי שלומד רק איך שהראש שלו תופס וכל הזמן צריך זה מצמצם מאוד את ההסתכלות. אני אומר, אתה לא חייב להזדהות אפילו עם התירוץ שאתה שומע. אתה כמעט רוצה להזדהות וזה לא מקבל, אתה לא מבין את זה, אז זה עוצר אותך בכלל, אתה לא יכול כבר לשמוע יותר את המשך השיעור. מכיוון שאומר סברה שאתה לא לגמרי מבין למה, זה לא שכנע אותך. אתה מקשיב איך הוא לומד, לא עכשיו אתה לומד. ואם אתה מסתכל כאילו על איך הוא נותן את השיעור, ואיך, ואיך הוא מבין את הסוגיה הרם, אז אתה יכול להקשיב ולשמוע, לקבל או לא לקבל בדיוק את הסברה, זה לא הנקודה החשובה, אבל אתה רואה דוגמה של דרך. זה מאוד מאוד מתפתח, צריך פשוט להתאמץ על זה, באמת להקשיב.
אני נכנס לשיעורים, אבל אני יכול להבין, למשל, אדם ש... בבוקר, בתחילת הבוקר הוא לומד משהו מסוים, ואז ייכנס לחבור של מישהו בנושא אחר, ואז ייכנס לשיעור של הרב בנושא אחר, זה מאוד יפזר לו את הלימוד. כשהוא לומד שלוש דפים במקביל כל בוקר, אז...
לא, יש שלושה שיעורים בנושאים שונים.
אם אנחנו נעשה, למשל, חבורה קצרה,
לא כל יום עושים חבורה. לא כל יום, פעם בשבוע, לא כל יום.
לא, אבל למשל בשבוע ממוצע, אז אדם גם לומד את הגמרא שהוא לומד עם החבורה שלו, ואז לומד גמרא אחרת בשביל השיעור של הרב חיים כץ, ואז שיעור של הרב חיים שרייבר, אז הוא ממוקד על דף אחר, ואז שיעור כללי, אז זה גם נושא אחר. אני יכול להבין שאדם ירגיש שזה מפזר לו את הלימוד.
טוב, האישור, הלימוד העיוני שלך הוא מסודר. אתה לומד בקצב שלך, את הסוגיות שלך, שלוש שעות בסדר לפחות. ואחר כך אתה שומע שיעור פעם בנושא זה, פעם בנושא זה, מה כאן הבעיה? אני לא רואה את הבעיה. באמת זה סדר קצר, הייתי צריך, שלוש שעות לימוד עיוני זה ממש קצר.
כללי ברגע שבן אדם עוסק בסוגיה, אז הוא גם מחובר אליה. וקצת יש חוסר פניות לסוגיות אחרות, זה דבר שהוא טבעי.
מה?
אני אומר, יש חוסר פניות להתעסק בסוגיות אחרות, ברגע שבן אדם עוסק בסוגיה מסוימת, וקצת יש חוסר פניות נפשית להתעסק בסוגיות אחרות. כרגע זה מה שמעסיק אותו, זה מה שמעניין אותו.
בדיוק את זה, מזה אני רוצה שלא להשתחרר.
אני יודע.
בדיוק.
אני רק, מה שאני טוען זה שיהיה מאוד קשה לגרום לשיעור שלם לעשות איזשהו שינוי תפיסה עכשיו. צריך לזה הרבה מאמץ והרבה כוחות נפש של השקעה מהתלמידים ברגלה וחינוך. השאלה אם זה משהו שהשיעור מוכן לקבל את זה על עצמו כשיעור. עכשיו לא לעשות את השינוי התפיסתי הזה, או אני רוצה להתאמץ ולהשקיע, או שאנחנו נסיים פה כאילו באופן כזה שאתה אמירה שצריך לעשות שינוי והתלמידים ברוך יהיה להם מאוד קשה לסיים את זה בפועל. אז זאת אומרת, איפה בדיוק השיעור הזה ייקח את התלמידים הלאה? אני חושב ש...
ראשי כל תקשיבו. תקשיבו, תשמעו עצה. ולא כשתהיו מבוגרים, תגידו, חבל שלא שמענו את העצה הזאת. אז אני מייעץ לכם להקשיב ולעשות ניסיון לשנות את ההסתכלות על שיעורים. אותו דבר, יש כאלה שלא נכנסים לשיעורי האמונה, כי הם עכשיו באמצע איזה נושא. וכל... רובם ככולם של השיעורים, הם שווים יותר מהשעה לימוד עצמי. אין לי כל ספק בזה. אבל בתנאי שאדם בטוח להקשיב. אם הוא לא מקשיב, אז זה לא שווה. אם הוא בא לשיעור והראש שלו במקום אחר, אז השיעור לא נותן לו שום דבר, כמובן. אבל אם הוא בא במטרה, כמו שאמרתי, השיעור כאן הוא בא עם רקע, עם מי שנותן את השיעור, עם... אז כשאדם מקשיב, אז הוא... אני רוצה לספר לכם שהייתי רב במרכז הרב, והיו לפעמים תלמידים עילויים. עילויים. זכרו יותר ממה שאני זוכר, מה שאמרתי לפני חצי שנה. היו לפעמים אומרים לי, לפי מה שהרב ומה בתחנת הזמן, אז אפשר להתארץ את הקושיה הזאת שהרב עכשיו שם. ואני כבר לא כל כך זכרתי, לא הייתי בעניין ההוא שם. אבל הם הקשיבו ושמעו אולי יותר ממה שאני אומר. זאת אומרת, הם שמעו דבר מתוך דבר. ואתה רואה, יושבים תלמידים מוכשרים מאוד מאוד, מקשיבים ומוצאים מזה תועלת גדולה. שלפעמים אני חשבתי שבעצם והם לא צריכים להשתתף בשיעור בכלל. אז היחס של השיעור, אני חושב, אם באים עם פתיחות ועם רצון ועם הבנה כמה חשוב לשמוע, השיעור הוא רב תועלת. אם לא באים עם פה לחנות האלה, אז באמת הנה חינמי, אז אתם צודקים שבאמת אם הראש לא פתוח להקשיב, אז אין תועלת, כמובן. אבל צריך לשנות את ההסתכלות, צריכים לדעת, אני בא לשיעור עכשיו, אני לא בא לשיעור עכשיו לחבר את זה עם מה שלמדתי קודם. כל דבר עומד לעצמו, אני למדתי מקודם בסוגיה הזאת, עכשיו אני שומע בסוגיה הזאת, עכשיו אני שומע עוד דבר, וככה אתה אוסף דברים ובונה את עולמך הרוחני באושר גדול. אין מדי הרבה שיעורים. זה לא כמו בית ספר בישיבה תיכונית, שכל שעתיים יש שיעור אחר בנושא אחר. ברוך השם, רוב הלימוד הוא מרוכז אני באמת לא מציע לאנשים להתפזר ללמוד גם תנ"ך וגם הלכה וגם אמונה וגם בהרבה מקומות כל דבר. אני רוצה לצמצם את הלימודים ושיהיו כל לימוד יותר מרוכז במעט דברים. לומדים אמונה, אבל אותו דבר, לומדים לא חצי שעה עם זה וחצי שעה עם זה וחצי שעה עם זה. אבל איך שלומדים, הם לומדים בצורה כזאת שמכל דבר מרוויחים, אם ההסתכלות היא נכונה, אז הם מקבלים המון. וגם החיבור לרבנים, יש לזה מעלה גם בפני עצמה. עכשיו על אישיות, להתחמר לתורה גדולה. אבל אנחנו עברנו לשיעורים, אני מדבר על לימוד עצמי. אני אומר שזה הכרח לפתח בעיקר את העצמאות בלימוד, לא להיות תלותיים במסגרת, אז ליצור את המסגרת. ואפילו אם נתעצם במסגרת, לא להיות פסיביים במסגרת, אלא להוביל אותה. אתם מבינים, כמו שאמרתי, אתה שייך למסגרת, אבל אתה לא רק מקבל, אתה מוסיף לה.
אני חושב שהרבה פעמים, לפחות נגיד שנה שעברה, היה עניין כזה שאנשים הבינו שעצמאות ושיעורים זה שלא יש עצמאות אחד את השני. זאת אומרת, אם אני נכנס לשיעור, כנראה שאני לא עצמאי. ואני חושב שזה משהו שהיה ביחס לשיעורי אמונה, אני חושב שזה גם היה גורם שהשפיע על כניסה לשיעורים. אנשים אמרו, בסדר, אני למה צריך לשמוע את השיעור ב... לא משנה איזה ספר, אני יכול ללמוד את הספר הזה לבד. ואף פעם לא היה מישהו שבא ואמר להם, שהשיעור
שווה
יותר
מה
שהלימוד שלהם. כאילו, רק, אני חושב, אין לי פעם
בשנה שאני... כשאתה שומע את זה. תראה, באמת...
אני נכנס להגיד, אל תשורי אמונה. אני חושב שלאנשים אחרים זה בכלל לא ברור ש... כאילו, כן, הם הבינו שהעצמאות ושיעור זה ממש לא תדע סטרס. אולי, לא יודע, אולי כדאי שאנשים בשיעור א' גם, אני חושב שגם בשיעור... גם בשיעורים הכללים שיש בעיון ביום שלישי. אני חושב שגם בזה אני רואה... כאילו, דיברתי בדיוק השבוע עם נתניה בן ישר, והוא אמר לי שכשהוא תיקן את הדלת, אז ממש שם לב לתופעה שכשנקראת השיעור הכללי, המון אנשים יוצאים. אז אני חושב שבאמת זה משהו שהוא לא מספיק מחודד לאנשים, לא כי מה שאומרים, אני עכשיו בכל הלכה, למה שאני אשמע שיעור בעיון ביבמות. כאילו, הנקודה הזאת של העצמאות והשיעור, באמת נתפס, נראה לי, בעיני רוב החבר'ה, כשני דברים שהם סותרים באיזושהי מידה.
כן, טוב, האברכים שעוסקים בלימודים אחרים לגמרי, זה לא מיועד השיעור הכללי להם. אף על פי שהם לא הפסידו אם הם שמיעו, אבל זה לא באמת מיועד. אבל לנחינמי, זו התופעה הזאת, היא תופעה שכמו שאני אמרתי, מי שלא משתתף הוא מפסיד. בראש הראשונה צריכים לשנות את הראש. זאת אומרת, להפנים, להבין מה אני יכול לקבל מהשיעור, לחשוב על זה. אם אדם בא, מהשיעור הזה נופל עליי, אני לא ביקשתי אותו, אני לא רציתי אותו, אז כמובן השיעור לא תורם לו הרבה. אז אני אומר, צריכים להיות פתוחים, לשמוע עוד, אתם שומעים לפעמים דברים, אולי לא בישיבה, במקום אחר, בבית הכנסת, אל תהיו מצומצמים בתחום שלכם, תקשיבו, כל דבר תורה ששומעים, צריך לקחת אותו, לאסוף אותו, אל ארגז התורה שלכם, אל הקי. ולא, גם להיות מצומצמים, להיות פתוחים. כל התורה היא מחוברת זה לזה. תשמע שיעורים בנושאים אחרים, אם תשמעו שפעם נגיד אתם בחופש ושומעים שיש שיעור, כמו שאמרתי, בנושא קורבנות. הרי תרוצו לשמוע, כבר, שיעור בקורבנות. שיעור בטהרה, בעניין התורה. כן, שואה, למה לא? זה, נא, בגלל שאתם עוסקים עכשיו עם אמות, אתם יכולים לשמוע שיעור אחר. זה כאילו אדם הוא סוגר את עצמו, למה? תפתח את האוזניים, זה פתוח מהקשבה. התועלות מיכולת להקשיב גדולות מאוד, אבל גם, בעיקר אני אומר, צריך לפתח עצמאות בלימוד. עצמאות בלימוד זאת, ואז אדם ייהנה מהלימוד, כי הוא לומד כמו שהוא רוצה, כמו שהוא מבין, בקצב שלו, ביכולות שלו, והלימוד נהיה באמת לימוד מאוד, מאוד מוצלח. אז תתרגלו את זה, אני מייעץ לכם, תתרגלו גם את השמיעה של השיעורים וגם את העצמאות של הלימוד, ואף על פי כן אני מודע לזה, כמו שאתם אמרתם פה, שיש חלק מהתלמידים שהם צריכים את המסגרת וצריכים לחשוב איך לעשות אותה.
רציתי להבין עוד נקודה שלא כוונתי על אם איך מסביר גם את העצמאות וגם את ההקשבה לרבנים, כוונה לא מתכוון שיעורים. תכוון בואו רגע, לדוגמה, הישיבה אומרת ללמוד דף יומי במסכת בבמות ולהתקדם. אני מרגיש שאני רוצה ללמוד יותר מסכת צבחים, למה אני עכשיו מתכונן, אני חושב שאני הולך לתכונן גדול. לא יודע, כאילו, איפה המקום שכאילו להקשיב לתלמידי חכמים שיותר מנוסים וזה, אבל המקום שכאילו, אני מבין, אני עושה מה שאני חושב.
זו שאלה מאוד מאוד נכונה, מה שאתה שואל. זאת אומרת, השאלה תמיד שאנחנו שואלים את עצמנו, כמה מסגרת לעשות וכמה חופש, חופש לימודי עצמי. המסגרת היא עוזרת מצד אחד, מצד שני היא מגבילה. כל מסגרת יש לה את שני הצדדים שלה. כל גבול הוא מצד אחד שומר, ומצד שני עוצר. אתה עשית גבולות, עשית גדר מסביב ליישוב. צד אחד זה שומר עליך, צד שני זה לא נותן לך להתפשט, להתרחב. אז יש, אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, האם לעשות מבחנים או לא, מה פתאום, כל אחד בקצב שלו. ואנחנו מנסים לחפש את הדרך האמצע הזאת, שמצד אחד יהיה תועלת במסגרת, צד שני, שלא תהיה קובלת. אז איך יותר חכם, אם כולם לומדים ביחד מסכת יבמות, זה מחזק אחד את השני, כי כשאדם הולך ללמוד מסכת אחרת לבד, הוא צריך להיות עם עוצמות מאוד מיוחדות, שהוא באמת מצליח להתקדם לבד. הוא מחבר אותה. ואם יש מסגרת, היא חוזרת לו, היא עוזרת לו ל... כמו ש... כל הקמת הישיבות היא נובעת מהדבר הזה. קודם ישבו כל אחד בבית מדרש ולמדו. ולא הייתה מסגרת. יש סדר, אז כולם יודעים שיש סדר, זה גורם, אחד משפיע על השני ביחד ללמוד. לולא היה סדר, אם היינו אומרים בישיבה, אין סדרים, יש רק שעות ארוחת. היתר כל אחד איך שהוא מרגיש. חלק היה לתור, זה היה לתועלת גדולה לו מאוד, זה היה נותן לו ככה איזו תחושה ככה של חופש ומרחבים, לא היה מפריע לו אלא לומדים חלק, היה להם חסר. צריכים למצוא את הדרך האמצע, בין ה... בכל דבר צריכים למצוא את הדרך האמצע. טוב, אני מקווה שהקשבתם לדבריי. תקרו את הבחנתם לסיומת לבכם, ויהיה לכם מזה תועלת, ותבואו, אני מבקש, תבואו, ספרו לי שזה היה לכם לתועלת.